יום חמישי, פרשת ניצבים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים שכתב הרב למברגר במוסף שבת קודש. מספר אברך, הכל התחיל בסך הכל שרציתי לעלות על טיסה מארצות הברית לישראל. הבידוק האמריקאי כידוע קשוח, אבל ניתן לומר שאם אתה לא טיפוס שבא לעשות בעיות, אז גם הם לא יעשו לך בעיות. הגעתי לשדה התעופה בזמן, הנחתי את התיקים, כולל נעליים, על השולחן בדרך למכונת השיקוף. עברתי במתקן סורק הגוף, ואחרי זה מיירתי לחלוץ את המטלטלים שלי, לחלץ מהצד השני של המכונה, לנעול נעליים, לחגור את חגורה. בשלב זה, העירה אשתי תשומת ליבי שהתיק של העגלה של התינוק נפלט ממכונת השיקוף החוצה, לשולחן החבילות החשודות. העפתי מבט לתיק, מיד קלטתי שקופסת המטרנה שנמצאת בתיק חולת הבעיה, היו שם עוד כמה תיקים שנפלטו. מדי פעם ניגשה נציגת ביטחון, הרימה תיק אחד, שאלה מהבעלים, יחד איתו ניגשה לשולחן הסימוך, פתחה את התיק, יודע שהכל בסדר, שחררה אותו. בדיוק כשהגיע התיק שלי, אז זאת העמדה, המתנתי. הרימת התיקים החשודים הלכה והצטברה, הנציגה פשוט נעלמה מהזירה. הערתי תשומת ליבו של האחראי על מכונת השיקוף כשהתיק שלי ממתין. הכושי חייך אליי, ליתר דיוק לגלג עליי, כביכול אומר לי, אתה באמת חושב שמישהו פה בביטחון נלחץ מעובדה שתחכה עד למחר? המשכתי להמתין. ובסוף הגיע נציג ביטחון חדש שהחליף את הקודם, הוא שאל של מי התיק. ניגשתי אליו, וניגשתי לשולחן צדדי, אמרתי לו שיש בפנים פורמולה לתינוקות, הוא לא התעניין. תחת זאת הוא התעמק בתמונת השיקוף שנבטא במסך. עברתי לו שוב בתיק, שיש בתיק פורמולה לתינוקות, בתגובה הוא הצביע על סמל אדום שהופיע על המסך מלמל כמה משפטים. אם הבנתי אותו נכון, הוא טען שהשיקוף הפעיל התראה כלפיי ולא רק כלפי התיק. זה מחייב אותו לפעול בהתאם להוראות. אז נזכרתי, הוא אומר, שמלבד העובדה שיש כאן אבקת מטרנה, גם הרזנו אותו בחלוקה פנימית למנות, אולי איש ההורה חשד כלשהו בקרב הגולם המכונה. אבל לא שיערתי שגם הנציג יפעל כמו גולם. הוא הורה לי להניח את כל החפצים שלי על השולחן, לא לגעת בכלום, הוא הסביר לי שאני בגדר חשוד. טוב, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, אבל לא שזה עזר לי. תכלס הוא הודיע לי שהוא עומד לערוך על הבדיקה. הוא פירט את כל השלבים, סיים בשאלה אם אני רוצה לעבור את הבדיקה כאן או בחדר פרטי. שאלתי אם החדר הפרטי מרוחק, לא רציתי להפסיד זמן יקר לפני הטיסה. אז הוא הצביע ליד חדר סמוך. יצאנו בשיירה לכיוון החדר, הוא עם החפצים שלי בראש, אחרי זה אני, בסוף עוד נציג ביטחוני שעשה רושם כבכיר ממנו. נכנסנו לחדר, הוא הורה לי להתייצב ישר מול קו שעה מתוך על הרצפה. הבכיר גלגל באוזני הצעיר שורת הוראות והוא התחיל ליישם אותם. הבדיקה הייתה חיצונית, אבל פרטנית להחריד. אם הייתי מחביא לפני זה 10 פורי חמץ, הוא אומר, הוא בטוח היה מגלה את כולם. בדיוק הסתיים. השערה חזרה לשולחן הקודם, ופה התבקשתי לחכות עד שיגיע איש המעבדה. התינוק התרצתה את הבקבוק שלה, והם לא הסכימו לשחרר שום דבר. האיש הגיע קשיש גבוה ונמרץ, פתח את הג'יימס בונד שלו, והתחיל לעשות לאבקה מללה 4 מיסס בייזין. כשהוא השתכנע שלא מדובר בסם המובס, אז הוא הפך לאנושי, תעניין מתי הטיסה, אמר שהתהליך שלו יסתיים תוך 2 דקות. במשך כל ההתרחשות הזאת מספר אותו אברך, היה לי זמן לערער. מה ליווה לצרה הזאת? כמה וכמה פעמים טסתי, הכל הלך למישרין, מה קרה שהפעם הסתבך? ואז היא עיקה בי. בטיסות הקודמות גם לקחתי מטרנה, אבל זכרתי לעשות דבר פשוט. לפני שהגעתי למכונות השיקוף, הצגתי את המטרנה לרעבה, הודעתי להנציג הביטחון שאני מעלה איתי למטוס פורמולה לתינוקות. תמיד פשפשו הבודקים באבקה, לפעמים גם ערכו לאיזו בדיקה כימית מהירה, אבל בזה זה הסתיים. מה קרה פעם? פעם ניסיתי להסתיר, דחפתי את המטרנה עמוק בתיק, לא ספרתי כלום. ככה, איך אומר הפוסק במשלי, מכסה פשעיו לא יצליח. עכשיו אני אעבור תהליך מתיש, עד לחקר האמת. אז מה באמת העצה? המשיך הפסוק ואומר, ומוי זה ואוי זה וירוחם. בעוד כמה ימים נעמוד כולנו בראש השנה מול מכונת השיקוף של הקדוש ברוך הוא. יש פרטים בהרחבה, בניסן את היקף. ככל שאנסה להסתיר אבקה חשודה, זה פשוט לא יצליח. הסליחות שהתחלנו להגיד במוצאי שבת, כבר לפני כמה שבועות, הם השולחן שלפני מכונות השיקוף. זה הזמן להניח הכל על השולחן, ומוידה ואויזה בירוחם. ואנחנו ממשיכים מניון הדיומי את הקצירה הלכות שנוגעות למייסים מתוך ביורים וסופים של משנברור דירשו. האם מותר להתפלל בקול ולבכות בראש השונה, בתפילות? אז בכל הימות השנה צריך להתפלל את תפילת עמידה בלחץ, כדי שלא לבלבל את המתפללים בעל פה. אבל בימים הנוראים, שכולם מתפללים מתוך מחזור, מותר להתפלל בקול רם. אבל גם בימים אלה ראוי להתפלל בלחץ, בכל מקרה לא להגביר את הקול יותר מדי, שזה היה מייס הנביא הבעל שהיו בזמן אליהו הנביא. זה גם שם הוא אמר שהם התפללו בקול. זה גם עלול לבלבל ולהפריע למתפללים, אפילו שהם בתוך מחזור. שליח ציבור רשאי וצריך להגביר את קולו, כיוון שכך נשמע תפילתו כנדרש, ומתעוררת כוונת הציבור. בנוגע לבכייה, אז יש מי שכתב שנוהגים לבכות בתפילת בימים נוראים. חושב שמי שמתעורר לבכייה רבה בתפילתו בימים אלה, זה סימן שבאותו שעה הוא נדון למעלה. ויש עוד מי שכתב שמי שבוכה, אז התפילה נשמעת בעזרת השם. כתבו האחרונים שגם מי שלא יכול לבכות, אז הוא יתפלל בקול בוכים. על זה נאמר, שמע השם כל בכי. ויש מי שכתב שבתפילות של ראשון לא לבכות. ביארו בדעתו שלא לעורר בכי בכוונה תחילה, אבל מי שמרוב הדבקות שלו בתפילה מתעורר לבכי, רשאי לבכות. התורך נדורים שנערכת בערב ראש השונה מקורה בגמור בנדורים, שהרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד בראשונה ויגיד כל נדרים, שאני עתיד לדור בשנה זו יהיו בטלים. זריזי מקדים אל המצווה, מוסיפים שמלבד המסירס מידו אל העתיד, לתקן גם על העבר. מהתורך נדורים שכבר נדרו. אחרי אף שנהגו להגיד מסירס מידו בפני שלושה, מן הדין לא צריך לומר אותו בפני אחרים, רק התרת נדרים טעונה שלושה. כמו כן נהוג שכל שלושת המצהירים אומרים הכל מותר לו, אבל מן הדין מספיק שיאמר אחד מהם. בנוגע לנשים יש שאומרו שהאישה תמנה את בעלה לשליח להתיר את נדרה בערב ראש השונה, הוא יבקש מהמתירים את הנדרים להתיר גם את נדריה. יש שאומרו שהיא לא צריכה לעשות כי אם תסמוך על אמירת קונידרה בערב יום כיפור, שליחה אותה. להתרת נדור היא מועילה רק לבעל שנעשה שליח להתרת נדרה אשתו, מפני שאשתו כגובוי. כמו כן לגבי מופלו, סמוך לאיש, דהיינו ילד מגיל 12 ומעלה וילדה מגיל 11 ומעלה, שהנדרים שלהם חלים ומובין תנאי הנדרים, יש שאומרו שלא צריך לערוך עבור התורס נדור בערב ראש השונה, ויש הורה שאם רצונו וכך יש לערוך עבור התורה. מנהג עתיק עוד מזמן חזל לצום בערב ראש השונה. באמת יש אמרו שגדולי הדור היו צמים בו, וכך הם מתכפרים שליש מהבונותיהם. במשך הדורות הורחב המנהג במדורות אירופה, גם פשוטי עם נגעו לצום היום הזה. אנשים מגיל 13, אנשים מגיל 12, כפי יתר תענית הציבור. אבל בזמננו לא כולם צמים, ולכן יש מי שהורה שמי שמעוניין לצום עליו, מי שעוניין לצום, סליחה, אז הוא צריך לקבל את הצום במנחה יום קודם, בכ"ח באלול. גם שקיבל על עצמו לצום, יש סוברים שמותר לאכול בסעודת מצווה של ברית מילה, פדיון הבן, או סיום מסכת. טביל הסמיק והטבילה תעשה לכתחילה משעה לפני חצות היום ואילך, ויש מי שנהג לטבול שלוש פעמים, ויש שנהגו בקשת החמים בית הקבורת לזכות בדין בזכות המייסים, לא לבקש מהמתים עצמם, כמובן. יש לתת צדקה לפני התפילה, בית הקבורת צריך לעמוד במרחק 400 מהקברים. בכל החגים מונהג יום טוב שני רק בחוץ לארץ, בגלל שבזמן שבו היו מקדשים את החודש של פי ראת אלבונה, הונהגו שם שני ימים מחמת הספק, תהיה קדשות החודש בארץ ישראל. לעומת זאת בראש השונה, בשל חשש מסוים לזלזול בקדושת יום טוב, סיכנו חכמים שבמקרים מסוימים יונהג יום טוב שני גם בארץ ישראל. כשם שיום טוב שני של גילוי מונהג בחוץ לארץ, גם בימינו, בגלל שמנהג וסין בידינו, כך מונהג יום טוב שני של ראש השונה בארץ ישראל גם בימינו, ומהסיבה הזו, שם הוא נסוע בראשון יסודו בתקנת חז"ל שלא מספק. נחשבו שני ימי ראש השונה כקדוש היחס וכיום אחד ארוך, ושניהם נקראו יום טוב של ראש השונה. וגם כיום שאנחנו נוהגים ככה משום מנהג אבותינו בידינו, נחשבים שני הימים כקדוש היחס. כשהיום הראשון עיקר ואסור מן התורה והשני מדרבנן. ונחלקו הראשונים הימים נחשבים כקדוש היחס גם לכולי או רק לחומרי. סימנים, חז"ל הנהיגו לאכול בליל ראש השונה פירות וירקות שונים מסימן טוב על פי השמות שלהם ולבקש על קיום הדבר אשר עליו נעשה הסימן. ואלו הם רובי שירבו זכויותינו, קרטי שהכרתו שונאינו, סילקי שהסתלקו אויבינו, תמורי מיתם ושוננו, וקורש היא קורא גזר דינינו, רוע גזר דינינו, וקורא אופניך וזכויותינו. במרוצת הדורות נוספו סימנים נוספים, תפוח בדבש שהתחד לשונו מסוכו, רימון ניר בעשרות כרימון, רוע של בהמה, עוף שניהל לראש ואולי זונוב, רוע של דג, דגים שנפרו וניר ברקדוגים. תשליך, מימות הראשונים נהגו ללכת ביום הראשון של ראשון אל הים או לנהר, להגיד את הפסוקים מקל קומו יכונו יסעובו, אינו שוב רחמנו, ותשליך במצוי לסיום, כל חטויסום. לכן קוראים לזה תשליך, זכר להקד, והוא כזכר להקד הסיתחוק, שבדרך אליה עבר אברום אבינו, דרך נהר הגיעו מים את צברו, התחנן להשם הושיע כי בו מים עד נופש. כתבי אריז"ל מובא שצריך ללכת אחרי מנחה, לפני שקיעת החמה, וככה אנחנו נוהגים. טוב לקיים את המנהג בסמוך למים שיש בהם דגים, מסימן טוב שנפרו וניר בקדוגים. הימנעות משינה ביום, נוהגים שלא לשכב לישון בראש השונה בשעות היום, על פי דברי חז"ל, שהשוכב בראש השונה שוכב מזלו. דעת אריז"ל מותר לישון אחרי חצות היום. חלקו הפוסקים, אם צריך להעיר משנת הלל, אם צריך לקום לפני עלות השחר. גם לדעת המקילים, יש משורש שאם כבר התעורר, אז אחרי עלות השחר אולי יחזור לישון, מי שראשו כבד עליו ומוכרח לישון, או שקשה לו לכוון בתפילה, אם הוא לא ישן ביום אז הוא רשאי לישון. יש מי שכתב שנהגו כך רק לעניין שינה בשכיבה ולא לעניין שינה בישיבה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. מספר רב הגאון רב חילמאיר צוקר, מספר יהודי תושב הדרום, איש פשוט שהיה זקוק לעצה והכרעה בנושא חשוב, שאל אברך איפה הוא יכול לקבל הכרעה, אז הוא שהפנה אותו לרבינו הגראיל שטיימן זצ"ל. וככה הייתה דרכו בקודש, שכל שאלה וברכה היה נוסע, נכנס לרבינו. היה לו אותו אדם גם כמה חנויות, וכשפתחו את זה מרכז מסחרי, הוא קנה חנות גדולה, הכניס את הסחורה. באחד הימים ניגש אליו השכן ואמר לו, שכיוון שלפעמים נעלמות סחורות מהחנויות, מדי פעם גם פורצת שרפה, כדאי לשלם סחורה חודשי. הוא ידאג שלא יקרה לו שום דבר. בתמימותו הוא לא קלט את המסר, אמר לו בשלילה. אחרי כמה זמן התברר שהוא נמנה על קבוצה של גורמים פליליים, שדורשים דמי חסות מבעלי חנויות. וכיוון שהוא סירב לשלם, אז הוא התחיל להציק לו בכל מיני הלשנות וטבעיות. כדרכו של אותו יהודי הוא נכנס לרבינו ושאל אותו, אז הרב שטיימן שאל אותו, מה אתה עושה כל היום? אז הוא אמר שהוא עוסק במסחר. הוא שאל אותו בשעות הערב, אמר, למד עם אברך כולל, בכולל. אמר לו, אם ככה, טוס לאמריקה לשבוע ותאסוף כסף לכולל. הוא לא הבין, הוא לא הבין מה הוא רוצה, הוא יצא מהבית וחשב, מה לי ולאיסוף כספים לכולל? מה גם שזה לא, איך זה בכלל קשור לאותה בעיה משפטית שנוצרה לו עם אותו אדם שאינו הגון. חזר לאשדוד, בדרך הוא החליט שאם זה מה שהרב שטיימן אמר, זה מה שהוא יעשה. תוך כדי מחשבה הוא נזכר שיש לו חברים באמריקה שהפרוטה מצויה בכוסה, מחליט לפנות אליהם. הוא קם, טס לארצות הברית, כמובן ציין, הצטייד מראש במכתב מהראש קודש שהוא מייצג אותו. הוא ניסה את מזלו, אבל בכל זאת הוא לא דוגמה לאברך כולל. זה פחות או יותר הסכום כסף שהביא איתו. חזר לארץ די מאוכזב. כעבור תקופה קצרה, הוא מקבל שוב הזמנה מהבית משפט. הפעם התביעה מיוצגת על ידי עורך דין ידוע, שרק כדי לזכור עורך דין מתחרה מולו, צריך להיפרד מאיזו תוכנית חיסכון. טוב, הגיע הזמן למשפט, העורך דין תפר לו תיק כבד. הפך את היוצרו שכביכול הוא זה שמתנהג באלימות כלפי הסוחרים, סוחט אותם כספית, הביא איתו עדים על יום מסוים שהם עדים שיעורים ידיים נהג באלימות. מי שמע את התאריך, אמר עודי לשופט שניתן לבדוק במחשבי משרד הפנים, להיווכח שבשבוע הזה הוא בכלל לא בארץ, היה באמריקה. הדבר נבדק, העדים נמצאו שקרנים, מובן שהוא יצא זכאי והם נכנסו בצורה קשה מאוד על סחיטה במרמה והבאת ידי שקר. ואנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא של הרב לוסטיגמן, לומדי הדף היומי בהלוכה בכל רחבי העולם. מתחילים היום בסייעתא דשמיא ללמוד את החלק החמישי של המשנה ברורה. יומיים אחרי יום הדילולה של הכהן הגדול מאחוב, מורן החפץ חיים, אתמול השלימו רבבות הלומדים את הלכות ראש חודש, סיימו את חלק ד', אחרי חודשים ארוכים שהם עסקו בחלק הזה שרובו מוקדש הלכות עירוב וחצאירוס, עירוב תחומין ועירוב ותבשילין. בהיכלי התורה חייגו את סיום הלימוד של החלק הרביעי במשנה ברורה לכבוד התורה ולכבוד לומדיה, לאחר שבעמל וביגיעה זכו הלומדים לברך על המוגבר. רבים סיימו את הפעם הראשונה בחייהם את לימוד חלק ד', שבעבר דן נחשב נחלתם של יחידי סגולה, עד לייסוד מסלול הלימוד של הדף הרים בהלוכי, שהפך אותו לנחלת הכלל. החגיגות הגיעו לסיאן במעמדים מיוחדים שהתקיימו בבתיהם של מרון ורבון גדולי התורה והחסידות. בעיצומו של יום ההילולה של החפץ חיים, יום שלישי השבוע, שנערכו סיומי חלק ד' ותחילת לימוד חלק ה'. חלק ה' כולל, רבותיי, 101 סימנים מהשולחן ערוך, עוסק בהלכות פסח ויום טוב, מסימן תקוף חופטס עד תקוף חופטס. מדריך שקוראים למי שעדיין לא זכה להימנות על לומדי הדפורים בהלוכה לנצל את ההזדמנות ולהצטרף ללימוד היומי. מדובר בלימוד של כ-15 דקות ביום בממוצע, שנעשה מדי יום, עד שכעבור כ-7 שנות לימוד מסיים הלומד את המשנה ברורה כולו מצד לצד. ההצטרפות ללימוד הזה מבורכת, רצויה בכל עת, מוסיפים בדרשו, על אחת כמה וכמה שאנחנו מוצאים נמצאים ימים אחדים לפני יום הדין. כל יהודי זקוק לסנגור שילווה אותו כשבאי עולם יעברו למשפט כבני מרון. מי לנו גדול מהחפץ חיים וחבותינו הפוסקים, השולחן ערוך ועוד, שהלימוד בתורתם והעיסוק בפסקי ההלכה שלהם יכול לשמש לנו כסנגור מופלא ליום הדין. הארגון מסכמים את פנייתם בקריאה: הביאו את הברכה על ביתכם, קחו ממכם סנגור ליום הדין והצטרפו, הצטרפו לרבות למדי הדף הימים בעל אוכל, כדי שכוח התורה, כוח רבים, יעמוד לכם ולבני משפחותיכם, ונזכה כולנו לשנה טובה. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, רבותיי. סיפר גאון הצדיק המלך בידרמן שליטה, שהוא שמע מהרב חוסיד רבי דוד ברגר, שבימי בחרותו הרבה להתאבק באפר רגלי גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. באחת השבתות נסעה מהישיבה שהייתה בנתניה לשבות בבני ברק, לזכות לקרבתו של הפונביג'רוב. מה הוא עשה? אחרי התפילה של ליל שבת הוא התפלל, שהתפלל בפונביג', אחרי התפילה עקב מרחוק אחרי הרב. הוא שרה שהרב נפחד מהתלמידים. נכנס הביתה, כבר עזו האחרוני התלמידים את המקום, נקה של הדלת. היא נפתחה על ידי הרבנית שראתה חסידי שבוחר, שאלה אותו מה הוא רוצה. אמר שאין לי מקום להיות בסעודת שבת, אם אני יכול להתארח אצלכם. ענה הרבנית: כן כן, בוא ברוך השם, קרא לרב רבי יוסף שלוים, יש לנו אורח היום. רבי יוסף מציין שנס עשה עם אבו ירש, שלא שלחה אותו לסעוד בישיבה עם שאר הבחורים, כי אז כל התחבולה שלו הייתה יורדת לטמיון. ואכן הוא אומר, זיכרונה של אותה סעודה לא מש מזיכרונו של רבי יוסף. הוא סיפר שבין הדיבורים סיפר לו הרב מי סנור שהיה בדיד היה בעובדה. הוא מספר שבתחילת דרכו, כשהוא החליט על בניית הישיבה, הוא נזקק להרבה כסף כמובן. ריבי רבוויס, לשם כך הוא הכריש פעמיו לגולה, כשהוא הגיע לאמריקה עם תוכנית להיות שם חצי שנה. אחרי כמה ימים הוא התחיל להרגיש כאבים חזקים ברגל, וככל שעברו השעות התחזקו וגדלו האיסורים. בלית ברירה הוא פנה לרופאים, בדקו אותו עד שהגיעו למסקנה שהסוכר משתולל בגופו וכבר גרם לנמק ברגליים, מוכרחים לכרות את הרגל כי בלאו הכי התפשט בכל הגוף, סכנת חיים ודאית. והנה לא לבודו שהיה שם הרב אלא גם נכבדי ראשי הישיבה שהיו איתו, ושהרב שמע את המצב שלו הכריז קבל המידע שמצידו אין כל הסכמה לטיפול, רק הוא מקבל הוראה מפורשת מהחזוניש. לעומתו שאלו הרופאים מי זה החזוניש, אם רופא, פרופסור, הסבירו להם שרב גדול בארץ ישראל שגר שם והחולה סומך רק עליו. הרופאים שמימיהם לא נתקלו בכזה דבר, יושב ליהודי כשסכנה ודאית מרחפת על ראשו ועדיין זמנו פנו לשלוח שאלות לארץ הקודש. הודיעו כי לדעתם עד שתגיע התשובה כבר לא יתמיד לנתח. אז אמרו ראשי ישיבות לרב, אחרי שהם שמעו את הדעה נחצת של הרופאים, כן על פי דעת תוירה אסור לכם להתנגד בכוח נפש. אבל הרב שלו הודיע בעקשנות דקדושה, כן, שבה הוא ניחן מן השמיים, רק בזכות העקשנות שלו, הרי הוא הגיע לאיפה שהגיע, בנת הישיבה, בשאר מפעלותיו בקודש. הדאסטר שלי, אמר הוא החזוני, שאני לא אזוז כמלוא נימה, בלי התשובה. משארו ראשי ישיבות שהמצב רציני ביותר, שלחו בדחיפות מברק לארץ הקודש, ואכן כבר קיים חזרת תשובת החזוניש, לא באלף רבתי, בשום אופן לא לכרות את רגלו של הרב. אחרי זה ששאלו, אז כמובן אחרי שהחזוניש ככה אמר, אז לא עשו שום דבר. אז הרופאים אמרו שהם אף פעם לא ראו כזה דבר, אמרו שהם לא לוקחים שום אחריות על הרב ועל המצב שלו, חייבו אותו לחתום בכתב שכל האחריות עליו ומפסיקים לטפל בו. כעבור כמה ימים קרה הנס, האיסורים החלו פוחתים והולכים עד שהרב התחיל להתהלך כאחד האודם. כאילו שלא היה שום דבר. באותו יום הם אומרים, רעשו וגעשו כותלי בית החולים, אף פעם לא ראו כזה נס רפואי, אפילו לא משהו דומה לזה, או מעין זה. טוב, אז הרופאים התחילו לבדוק שוב, וראו שהנמק פשוט פוחת והולך, מצטמק ויופלוי, עד שאחרי כמה ימים נוספים הוא שוחרר לביתו בריא ושלם. כעבור מחצית שנה סיים הרב את המקבית שלו בארצות הברית בהצלחה גדולה, בפחד אחרי כזה מייסה, וחזר לארץ הקודש. מיד שהוא הגיע ופנה לחזוניש, עוד לפני שהוא הגיע לבית שלו, חזיש קיבלת לו פנים מהירות, ואז שאל אותו הפוני וג'רוב, למדנו רבינו, הרי רבינו לא נמנע על החסיד ישר רבס, אדמורים חסידיים. אז איך ענה כזאת תשובה כשכל הרופאים אומרים פה אחד שלא להתעכם מקריטת הרגל, אפילו שעה אחת? ענה החזוני שכן, כשהגיע למברק, ראיתי באמצע הלימוד. שאתי עיניים השמיים ומחשבתי לעצמו, אי ריבוני שלא אינום, אני יושב בבני ברק והשאלה באה מניו יורק. איך אני אמור לענות על שאלה כזאת שהכן שלי יהיה כן ועליו יהיה אליו? זאת אומרת שהמוות וחיים תלויים עכשיו בתשובה שלי. ביקשתי מהרבוני של העולם שאנא, האר עיניי בסבר שכל, תראה לי תשובה נכונה בתורה. מיד הסתכלתי בגמורה, מסכת שבא שהייתה פתוחה לפניי, נפלו על התיבות פסיק רישא ולא יומוס. אז חשבתי לעצמי, הרגש של הפוני וג'רוב לא הרגל, אלא ראש, ברגליים האלו תלוי ועומד כל המפעל. אם אולי חטא את הרגליים שלו בין דלתי הנדיבים, אז הוא לא יוכל להשיג כדי בניית הישיבה, הכל ירד לטמיון. בוודאי לזה כיוונו מן השמיים להראות שלא לבחרות ולפסוק את הרגל של הרב הנחשבת כראש. רק ככה הוא שער לחיות וכן אבי. סיים הרבה הלך בידרמן, דבריו ולידי דוני עומר, שלא נחשוב שהימים האלו של סוף השנה כרגל של השנה, אלא עד רבה. הרגליים האלה של סוף השנה הם הראש לשנה הבאה להם טובה. בימים האלו תלוי כל העתיד שלנו, אם נמלא אותם בתשום מעשים טובים. בבקשת רחמים כראוי וכהוגן, בוודאי נשיג לעצמנו חיים טובים לאורך ימים ושנות חיים. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה משולחנו של הרב הגאון רמות חלב ושבר ארצות שליטה. בעל תוקע אחרי שהוא תקע תשרת, אחרי שהוא תקע פעמיים תשרת, אז תקע תקיעה, ואחר במקום שבורים תרועה, הוא רק שבורים, הוא דילג על התרועה. הוא לא דילג, הוא שעה. השאלה אם צריך לחזור על הכל, רק על התקיעה, ושהוא לא עושה שבורים תרועה, שמה יתקע עכשיו תקיעה, ויעלה לו תשעת, ואחרי זה יתקע תשרת שלישי. התשובה שזה לא מועיל, וצריך לחזור לתקוע תשרת כסדר. וגם זה לא מועיל להחליף, כי כמו מובהר במשנה ברורה שתקיעה שכיוונו בה לשם תשרת לא מועילה לתשת. גם כשתקע היה סבור שצריך תשת, כי הוא חשב שהוא כבר תקע שלוש פעמים תשרת, אבל כשהוא מוציא אחרים, אז אותם אחרים שכיוונו לשם תשרת לא יצאו ידי חובה. ומכאן יש לי הערה גדולה, כשהמקריא אמר תקיעה התבלבל לתוקע וחשב שכעת זה תשת ואחרי זה התברר שזה תשרת, לא עלתה תקיעתו וצריך לחזור ולתקוע. והעצה היא שיאמר התוקע שמכוון בכל התקיעות על דעת המקרה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוך, אנחנו היום מתחילים כאמור את חלק ה' בשעה טובה מוצלחת, סימן טוב קופטס סעיף א'. האם צריך ללמוד הלכות ראש השונה 30 יום קודם, ומדוע נוהגים ללמוד מראש השונה מסכת ראש השונה? על כך ולא נשים העניים נוכל ללמוד היום בדף היום של היום, ולשמה בשלוחה אחת בשורים פי הרבנים הגאונים. וכדרכנו ילמד גם אנחנו תנאי הדפיים והלוך עם מוישה רבנו אלו בשלם. תיקן להם לישראל לעסוק בפסח, בשבועות, בסוכות ובהלכות החג. ולא מספיק להקשבה לקראת התורה, צריך לעסוק בהלכות, איסור חומץ, אכילה בסוכה. מצווה לעסוק בכל שבת בהלכות שבת, מצווה לעסוק בימי החנוכה ופורים בהלכות שלהם. אלא שבפורים, למעט שזה חל בשבת, יוצאים מדי חובה בקריאת המגילה שבה נזכרות מצוות היום. ויש שיוסיפו שכשם שאומרים בכל יום את פרשת התומין, במקום קרבת התומין, ככה ראוי ללמוד בכל חג את המשניות שעוסקות בהלכה. בהלכה של החג פסח היא למסכת פסוחים, ראשון למסכת ראש השונה, יום כיפור מסכת יומה, פסקות מסכת סוכה ועוד. שלוש הרגולים בראשון גם מסכת ביצה, מסכת חגיגה, ובפסח בסוכס גם מועד קוטון, שעוסק בהלכות חול המועד. לכן בשבת קוראים פרשת שקולים, ראוי ללמוד מסכת שקולים וקריצו בזה. מצווה, בנוסף לזה מצווה על כל אדם, כל שכן החברת הלומדי שבתי מדרשות, לעסוק בהלכות הפסח החל מ-30 יום לפני הפסח. דהיינו מי"ד אדר, וכך צריך כל אדם ללמוד, ללמד את ההלכות לבני ביתו. ויש שאומרים שהמצווה הזאת היא בכלל תקנת משה רבינו. המצווה הזאת אמורה גם בנוגע לשבועס וסוכס, אבל נראה מדברים שהיא אמורה גם בנוגע לראשון יום הכיפורים, אבל לא בנוגע לחנוכה. אולם יש אומרים שבפני שבועות אין המצווה אלא מראש חודש סיוון בגלל שההלכות מועטות. ויש אומרים שבכל החגים די במספר הימים מלבד פסח שנצרכו עבור 30 יום בגלל שהלכותיו רבות מאוד, ואת רובן צריכים לדעת לפני החג. ויש שמקיימים את המצווה הזאת לפני פסח וסוכס ידי דרשות שבס אגוזי ושבס שובה, אבל זה כמובן רק כשהדרשה עוסקת בהלכות החג, ולא כשעוסקת בפלפול דברי הגודל. נהגו ישראל כבר עמוד חז"ל שגבי הצדקה שבכל עיר נותנים לעניי העיר לפני חג הפסח את צורכי המצווה לכל חג הפסח, והמנהג מקדם ועד סמוך לזמננו היה לחלק לעניים חיטים כדי להקל עליהם, שלא יצטרכו לקנות אותם בעצמם. היו מקומות שנהגו לתת קמח, ועל שם קמח זה מכונה הצדוקה הזאת עד היום קמחא דפסחא. אבל בזמננו נהגו ברוב המקומות לתת לעניים כסף עבור המצות. וכל זה שבעי חייבים להשתתף בצדוקה הזאת, איש לפי יכולתו, והורו פוסקי זמננו שמאחר בזמננו לא מתקיימת גבייה לקמחא דפסחא כבעבר, וגם לא קובעים לכל אחד סכום מסוים, ניתן להשתתף בצדקה הזאת בכספי מייסר, ומי שנמנע להשתתף בצדקה הזאת עוון בידו. ואם מחמת האמנות שלו יישאר בעיר אני בלי מזון חלילה, עלול הנמנע לחשב כשפך דמי רחמנא ליצלן. ויש שידור בצדוקה הזאת לתת לעניים גם את יתר צורכי החג. כמו כן גבי הצדקה רשאים להשתמש בכסף שניתן לצורך קמחא דפסחא עבור מימון צורכי החג האחרים של העניים. עד כאן בעניין דפנים בהלכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. הפטרת תשובה ישראל היא בסוף ספר הושע שהספר הושע מסתיים במילים ופושעים ירכוש לו בו. ומכיוון שאין לסיים בדבר רע, אז מוסיפים פסוקים מספר אחר שבתרוסור. יש מנהגים שונים שלושת הפסוקים האחרונים של ספר מיכו, ב' 17 פסוקים מספר יואל שמתחילים במילים והשם נוצן קוילוי, רק 13 מתוכם מהמילים תיקו בשופר. ג' אין פסוקי מיכו ואין פסוקי יואל. מנהג בני אשכנז לקרוא פרשת אחרי מויס את הפטרת הלא כבני כושים, פרשת קדושים את הפטרת התשפוט, מנהג נספר עד להפך. נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, כשם שאסור לטלטל חפצים בשבת מהבתים לחצר משותפת, כך אסור לטלטל חפצים מהבתים, או חפצים שהוצאו מהבית לחצר שעשו בה עירוב חצר אל המובו, שהוא רחוב שעשוי כרשוס יוחד. ומספר חצרות פתוחות לתוכו, מפני שהוא משמש כרשות משותפת לדיירי כל החצרות. וכשם שהתירו לטלטל חפצים מהבית לחצר על ידי עירוב חצרות, ככה התירו לטלטל מהבתים למבוי על ידי שיתוף מבויס, שהוא עירוב חצרות כללי, שהופך את כל החצרות והמבוי לרשות אחת. אלא ששינו את שמו, מפני שדיניו שונים מעט מעירוב חצרות, כרגיל, כדלהלן. וכינו אותו שיתוף, מפני שהביטוי הזה כולני יותר, מהעירוב כפי שעירוב זה כולל יותר דיירים מעירוב שנסע לחצרות בלבד. דף היום תלמוד בבלי, מה דין גחלת שנפלה מעל המזבח? ומה אמרו הלמדים לפני חכמים ומהו תפוח שעל גבי המזבח? כך בעלות נושאים אני נלמד במסכת מעילה דף טס. ולקראת סיום, חפצים בחיים רבותיי, מה יותר יכול להיות יותר טוב מלהצטרף ללימוד של החפץ חיים ככה בימים האלה שלפני ראש השונה? חלק הכללים של הלכות רכילוס בחפץ חיים מסתיים מכלל ט', משם מתחיל חלק הציורים שהחפץ חיים מתאר תרחישים מצויים בחיי היום יום ומפרט את הדין בהם. הציור השלישי רבותיי עוסק בשידוך עם שאלות בנושאים אלה דורשות ברור עמוק ורציני. במקרה הצורך צריך להן היטב המקורות להיוועץ במורה יורה. נזכיר כאן קווים כלליים בלבד שעולים מדברי החפץ חיים. נביא בקצרה כמה נידונים מבין רבים שמובאים בביאור מוסף של דרשו. החפץ חיים כותב שאסור לומר שום חיסרון על משודך מלבד אם מדובר בחסרונות עצומים. הגדרת חסרונות עצומים היא או חולי פנימי נסתר שם המחותן יהיה ידע אם אני לא מתרצה לשידוך או אפיקורסות. כאמור, במקרים כאלו צריך להעין היטב להיוועץ במורה הוראה. מלבד חסרונות האלו אפשר להגיד גנאי על משודך. בבור המוסופים מובא שבתשובה זוונוגס הסתפק לגבי מקרה שהנשאל לו קרוב משפחה שסומכים עליו. האם הוא לא יהיה מותר לספר, גנאי גם פחות חמור מדין מבשורך אל תסלם. ומוסיף החפץ חיים שם החסרון הוא מצד מיעוט חוכמת התורה שיש לו משודך אין לגלות לשואל דאי הוא עד אף סידה נפשי. שאלו לו להליכו אצל בעלי תורה שינסו את כוח חוכמתו וידיעתו עד איכן מגעת. ובזה שאולה זה ככה נתרצה בדבר. בבאר מים חיים מוסיף רבינו שהבוחנים צריכים לברור את תשובתם היטב על פי עניין השידוך. איזה גבול צריכה באמת להגיע ידיעתו בתורה שלא יגדילו את חסרון ידיעתו יותר ממשהו. בביאור המוסף הם מביאים בעיניי זה דעת הגאון רבי יעקב פישר, שכשמברים על בחור ביונים הוא מצוין ביותר, וידוע שהמברים אנשים פשוטים, והבחור הזה הוא שידוך טוב עבורם, שמה שהם מחפשים זה למעלה ממעמדם ודרגתם, אסור לפרט להם שהבחור הזה לא מצוין. כך גם דעת רב ניסים. הוא הוסיף שאם האדם שמבארים אצלו לא מכיר את השואל, ולכן הוא לא יכול לענות לו כפי שמתאים לו, ייתכן שהעצה היא לענות באופן כללי. הוא מעידך במקרה הפוך, כשהנשאל רואה שהבחור לא תואם לרמה שהם מחפש עד השני, אז כתבו כמה פוסקים שצריך להניח שהבחורים שאצלם בררו לא אמרו את האמת, ואז יהיה מצווה עליו לגלות את האמת לצד של הקלה. ולשים רבותיי התחזקות יומית. כתב הכפר חיים לאוי לאום יהיה עוד דום רוגי לראות בראש השונה קורא רובי שזה סימן לכל השנה. ולכן צריך מאוד להיזהר מכעס בראש השנה שהוא סימן רע ביותר לכל השנה לידון לקו זכות ולא הקפיד אפילו בלב. נזהר מאוד רבותיי מהקפדה וכעס בראש השונה שזה סימן רע לכל השנה. הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה באשר חולש נפנה, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב סלע, שבת שלום.